אז שלום לכולם, חודש יש לי אורח מאוד 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 מעניין, קוראים לו ניר דובדבני. ניר דובדבני הוא המנכ״ל של חברת R&D שעוזרת לארגונים ובעלי עסקים למכור יותר ובקלות יותר. בעברו הוא היה מנכ״ל של רשת חדרי הכושר הולמס פלייס. אני תקן אותי אם אני טועה, ניר.
לא, עד עכשיו אתה בסדר.
עד עכשיו אני בסדר, והוא מרצה באופן קבוע ומנחה מאות 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 בעלי עסקים באיך בעצם למכור במחירים גבוהים יותר, למכור מהר יותר, וכמובן בקלות רבה יותר. אז ניר, שלום לך.
שלום אבינר, תודה רבה על ההזמנה.
אז ניר, אז אני ככה אמרתי בכמה מילים, סיפרתי כמה מילים עליך, אבל בוא תספר לי אתה, מה אתה בדיוק עושה, מה הניסיון שלך, ואולי תספר לי גם קצת על הפעילות של החברה שלך, כי אני יודע שיש פעילות ענפה.
כן, אז מה שאנחנו עושים היום למעשה, היום אני מנכ"ל של קבוצה שנקראת R&D, שזה קבוצה שאולי בהמשך אני אספר לכם איך הגעתי למה שאני עושה היום, אבל כי אני חושב שכל אחד יכול לספר את הסיפור אישי שלו ברמת ההתפתחות שלו, וזה גם מה שאני מאוד חשוב לי שקרה באיזשהו שיחה שכזו, שאנשים יוכלו להגיד איך אני עושה את זה על עצמי, כי לדעתי את הדברים האלה לא מסובך לעשות. אבל בגדול מה שאני עושה היום, אני מנכ"ל של חברה שנקראת R&D, שיש לנו כמה וכמה עסקים, חלק בתחום המזון, חלק בתחום התקשורת, והעסק האהוב עליי, שפה אני גם מה שנקרא ב-100% בעלות ולא רק שותף, זה בתחום המנטורינג להצלחה עסקית, עם דגש מאוד מאוד חזק לתחום המחירות. יש לנו היום את סדנת אומנות המחירה, יש לנו את סדנת הליווי אלפא, שבה אנחנו מלווים אנשים וחברות במשך חצי שנה. אני מוביל היום חברות במשק הישראלי בדרמת ייעוץ טקטי ואסטרטגי בעולם המחירות, דהיינו גם אימון, גם תפיסה אסטרטגית, בנקים, חברות ביטוח, חברות רכב, חברות ליסינג, שאני מוביל אותם. יש לנו סדנה בווינגט, שנקראת ווינגט צ'אלנג' בבלעדיות, יחד עם מכון ווינגט, שבה אנחנו לוקחים הרבה מאוד ארגונים מהמשק הישראלי, ארגונים בכירים וגם עסקים בינוניים, לתוך עולם של עולמות של וינגט. זה עולמות שבהם אני הגעתי. בהתחלה הגעתי מעולמות הספורט, ורק ב-11 שנים האחרונות עברתי לעולמות העסקים, עם הגבלה שאני רואה, הגבלה מלאה בין עולמות האלה לעולמות האלה, ואני עובד ברמה הזאת אותו דבר. וגם בווינגט אנחנו מפעילים המון המון החברות. זהו, זה מה שאנחנו עושים היום. בשמחתי אנחנו עושים את זה באהבה גדולה, בתשוקה רבה. ואני חושב שהדבר שאני הכי גאה בו זה שבשנים האחרונות אתה מראה לאנשים שאם אתה עובד בצורה נכונה, עם תודעה נכונה, עם שיטה נכונה, ובעיקר עם אימון נכון, אתה יכול להגיע לתוצאות מדהימות בעולם העסקי שלך, הן ברמת העסק עצמו והן ברמת מיומנות של אנשי המחירות, שעל אותה פלטפורמה קיימת, על אותו עסק, על אותו מוצר, הם רואים שאפשר למכור הרבה הרבה יותר. זה מה שאנחנו עושים היום.
אוקיי, אז איך אתה הגעת למה שאתה עושה היום? איך נולד הרעיון להקים חברה שעוזרת לאנשים בתחום המחירות?
תראה, אני חושב שבגיל צעיר מאוד אהבתי מחירות ואהבתי עסקים. אני זוכר את עצמי מגיל מאוד מאוד קטן שיש לי עסקים משלי. אבל אתה יודע, בסביבה שבה אני גדלתי ובה אני חייתי, שני ההורים שלי שכירים בנפש, אבא שהוא מורה ואמא שהיא מנהלת משאבי אנוש, לא ממש הייתי בסביבה הנכונה. ושוב, אני לא מגיע ממקום של תלונות, חס וחלילה, אני פשוט מגיע ממקום עובדתי. לא חייתי בסביבה הנכונה שאפשרה לי עסקים. עסקים זה היה משהו שהוא נראה מאוד קשה לעשות, מאוד ארטילאי, לא משהו שהוא הגיוני בכלל שאפשר לעשות דבר כזה. והמסלול הרגיל היה, זה לא משנה כמה אתה אוהב עסקים וכמה אתה אוהב להתפתח, המסלול הטבעי היה לעשות תואר ראשון, תואר שני, כמו שצריך. וזה מה שעשיתי, וזה גם הוביל אותי אוטומטית לעולם הסחירות. והרגשתי באמת בגיל מאוד צעיר, התחלתי לנהל בכל מיני ארגונים, התחלתי לנהל בהתחלה אפילו להפתעתך, אפילו עבדתי תקופה מסוימת בבנק, שכמו שאני מסתכל על זה אני בשוק מחדש שהייתי שם, בתור שכיר, כי זה לא האופי שלי, זה לא מה שאני באמת רוצה לעשות.
אבל היית בטח מה שההורים שלך, ההורים שלך בטח היו מאוד גאים באותה תקופה.
אתה יודע, בנועם זה מצחיק, אני זוכר את עצמי, כשכבר הייתי מנכ"ל חברה, בעברי הייתי מנכ"ל רשת שייפ, ואחרי הייתי מנכ"ל רשת הולמס פלייס. ואתה יודע, היו לי כבר המון עובדים, היה לי מעל 1,600 עובדים, והיו לנו 19 סניפים בפריסה ארצית, ואני זוכר את עצמי, בן אדם, בן 33, כבר לא ילד, מחזיק ככה סניפים, יושב בדירקטוריון, החברה שלי בלונדון, ואני זוכר את עצמי, אני כבר מגיל בערך 30, 29-30, נורא רציתי להיות עצמאי. הרגשתי שאם אני מצליח לעשות כל כך הרבה כסף לאנשים אחרים, אם אני מצליח לגרום כזה עושר וכל כך הרבה עסקים שאני מלווה אותם, הסניפים, ויש שם עוד המון המון תתי מחלקות, וזו חברה מאוד גדולה עם 500 מיליארד שקל מחזור, וראיתי שאני עושה דברים נורא יפים בעולמות האלה, ואני נורא נהנה מעולמות עסקיים, אבל מה שהעסיק אותי אבינועם, זה איך אני הולך לבשר לאימא שלי שאני הולך להיות עצמאי. אז תבין, כאילו, עכשיו לא ממקום, אתה יודע, אני באמת באתי באופן מאוד עצמאי, עזבתי את הבית יחד בגיל צעיר, אבל זה לא יעזור כלום, הסביבות האלה הקרובות אלינו הן משתקות. הסביבות הקרובות, עכשיו זה לא רק סביבה של, אתה יודע, ההורים, זה גם סביבה של עיתונים, סביבה של תקשורת, סביבה של הלמ"ס, אתה קורא את הלמ"ס, אתה לשכה לסטטיסטיקה, אתה כבר לא בא לך לפתוח עסק, לא בא לך לצאת החוצה, אתה נמצא בעולמות נורא נורא שמכבידים עליך סביבתית אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, וגם אני נכבדתי בזה. על הסיפור האישי שלי, אני יכול להגיד לך שבגיל יחסית צעיר נחשפתי להמון המון תכנים בחו"ל, כי החברה ישבה בלונדון, להמון המון מה שהיום בארץ רואים את המנטורים, אני חוויתי אותם לשמחתי בגיל מאוד צעיר. תמיד אני אומר שלדעתי למכור ולעשות עסקים צריך ללמוד בשליש הראשון של החיים שלך. אני חושב שמי שלומד את זה בשליש הראשון של החיים זה הרבה יותר קל. עכשיו מי שומע אותנו ועבר את השליש הראשון, אז שיתקדם ויעשה את זה כמה שיותר מהר, לדעתי, שייכנס לחומרים האלה ויקח אותם כמה רגע, כי זה איכות חיים אחרת לגמרי, וזה מאפשר עושר מאוד מאוד גדול בתוך התהליך הזה. אני לשמחתי נצרבתי בתודעה, נצרבו לי בתודעה המון המון מנטורים שבגיל יחסית צעיר זכיתי לראות אותם דרך העבודה שלי בחול בלונדון, ומאוד אהבתי, ותמיד ידעתי שאני יום אחד נורא רוצה לעשות את זה, ולקחתי את כל החומרים של המנטורים האלה, של מקצרי הדרך האלה, שאני קורא להם מקצרי דרך, לקחתי את זה והתחלתי להפעיל את זה אצלי בעסקים שלי, וראיתי שזה פשוט מדהים כמה שזה עובד. בגיל מסוים אמרתי שאני רוצה לצאת מהחברה, וזה סיפור ארוך, לא יודע כמה זה מעניין, לא נתנו לי לצאת מהחברה, עוד תפקיד ועוד תפקיד, אני מספר את הסיפור שבפעם הראשונה שהייתי עזב את החברה, אז החליפו לי את האוטו מפורד פוקוס לפורד מונדאו, וההחלפה הזאת מפוקס למונדאו השאירה אותי עוד שנה בחברה. היום אני מסתכל על זה, תמיד אני צוחק, היו צריכים להחליף לי רכב שנשאר עוד שנה בחברה, אבל זה בער בי מאוד מאוד חזק לעשות הרבה עסקים, לעשות דברים, ואם נמשיך לדבר על זה בהמשך, אתה תראה שזה לא בגלל הכסף, בגלל באמת החדווה והרצון שלי לייצר וליצור מוצרים, זה מה שאותי מעניין מאוד.
אז תגיד, איך היה, תכף אני אשאל למה דווקא בתחום המחירות, אבל זאת שאלה שככה קצת מסקרנת אותי, איך היה לך המעבר מלהיות שכיר להיות עצמאי?
תשמע, כמו כל מעבר, אני אשקר לך, תראה, היום המעברים שלי הרבה יותר קלים. היום כשאני נכנס לעסק חדש ואני פותח עסק חדש, המעבר הרבה יותר קל, כי אני הרבה יותר מאומן ברמה מנטלית. אני בטוח שמי שנמצא ברשימות שלך, עם אנשים שלך, הם יותר מאומנים מנטלית, אז אני יכול לדבר איתכם ברמה אחרת מאשר אם אני פוגש מישהו חדש. כי בטוח שמי שנמצא עם הרשימות שלך ומה שאתה עושה הוא יותר, יותר, יותר קל לו. להגיד לך שהיה לי קל בשנה הראשונה, אני אשקר, אבל אני ידעתי, הייתי נורא מוכן מנטלית, שבשנה הראשונה לא הולך להיות קל. אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים שמתחילים עסקים בהתחלה שלהם, שהטעות הכי גדולה שלהם, זה שמה שהם עושים, מה שהם עושים בשנתיים הראשונות, הם עושים את כל הדברים הכי קשים שבעולם. כל הקושי, כל לייצר את המוצרים, להבנות, לשווק, למתג, כל העולמות האלה של שיתופי פעולה, הם עושים, עושים, עושים. ואני תמיד רואה אותם שהם בערך בתקופה הזאת שלפני הפריצה קדימה, בקושי הסופי הזה של קצה הגבעה הזאת, שצריך לתת עוד פוש, עוד פוש, עוד פוש קטן, בשביל להגיע באמת לישורת, למישור שבאמת מתחיל ליהנות מהפירות שאתה שותל, ואת כל הזרעים, הם עוזבים. ואני אומר, כמה זה עצוב לי לראות את זה, כי נשאר, מה נשאר? עוד שנה, עוד שנתיים, לתת את הפוש שאתה צריך לתת, כמובן לאהוב את מה שאתה עושה, בשביל להגיע למיתוג שאתה צריך לייצר, ואז מה שהם עושים, הם עושים למעשה לנו טובה מאוד גדולה. כי מה הם עושים לנו? הם משאירים לנו הרבה מאוד מקום. אני מסתכל היום על הרבה מאוד אנשים שרוצים להיות, נגיד, מנטורים, או מרצים, או סופרים. הם עושים את הדרך, ומה לעשות? השנתיים הראשונות, 3 שנים, כל אחד בתקופה שלו שנה, כל אחד בעסק שלו, ואיך הוא עשה, כמה קיצור דרך הוא עשה, היא לא קלה. אז מה הם עושים? הם מרחיבים את התודעה סביבם. הם מרחיבים את התודעה של המוצרים שלהם, של התוצרים שלהם, של התועלות שלהם, הם מרחיבים. ורגע לפני שאתה יודע, הם צריכים להתפרץ, כי הם עשו כבר את כל התשתית, הם עוזבים. וכשהם עוזבים, מה הם עושים? משאירים לנו הרבה יותר מקום לעשות יותר עסקים. שלא מדבר רק בעסקים של סדנאות, אבל גם בעסקים אחרים שאני עושה היום. אחד הדברים שאני עושה עם האנשים שעוברים אותי סדנאות, אני עושה אחר כך איתם גם עסקים, כי זה דבר שאני הכי אוהב. אז הם כאילו מייצרים, הם שוכחים שהעסק שלהם הוא רק פלטפורמה עבורם. והם לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים שעסק הוא פלטפורמה לעשות 1,000,001 דברים אחרים שאתה יכול לעשות על העסק שלך. כמובן, כל עוד העסק שלך מגיע באמת לרמות שאתה רוצה לייצר. Okay. אז להגיד לך שהיה לי קל בשנה הראשונה, לא, אבל אני יכול להגיד לך שאני זוכר את עצמי והרווחתי לא רע בטוב באומספלייס, ואני זוכר כשיצאתי מהאונספיס, אמרתי לעצמי, שאני משאיר לעצמי מספיק כסף, כדי שאני אוכל תוך שנה, אם אני אצטרך לעשות משהו חזרה לחזור. ואני זוכר שבאמת בשנה וחצי הראשונה, לא שנה, היו לי המון המון התלבטויות ולבטים, ידעתי שיש לי איזשהו משהו מאוד חזק, כי הייתי כבר חזק בתודעתית, לקחתי לי בערך שנה וחצי, להרוויח את אותה משכורת, מבחינת הכנסה, שהרווחתי כשכבר הייתי מנכ״ל. אז אתה יודע, ירדנו למטה את כל הקצה המדרגות, אבל היה לי ברור מאוד לאן אני רוצה להגיע, ואני חושב שהחדות תמונה, כולם מדברים על זה, אני יודע, אבל אני חושב שזה מאוד חזק, חדות התמונה וחדות העשייה, הפוקוס הזה במה אתה רוצה לייצר, זה דבר שהוא תמיד ייקח אותך לעבר היעד שלך, לא יגרום לך לגמגם לרגע, ואני לרגע לא מגמגם בתהליך הזה.
אוקיי, אז אתה בעצם עבדת בתחום הספורט, לצורך העניין, אתה גם כן כנראה ספורטאי בעברך.
כן.
מה, איך זה מתקשר לזה שרצית, שקמת חברה דווקא בתחום המחירות, או המנטורינג למחירות, עזרה למחירות?
תראה, אני אגיד לך משהו שאני רואה שכל מי שמאזין לנו יבין. אני לא התחלתי בתחום מחירות, וקשה לי מאוד עם אנשים שיודעים נורא מה הם רוצים כבר בהתחלה, כי אני חושב שיש פה איזושהי טעות. אני עובד טיפה שונה מאחרים, אני חושב שההתגבשות והזהות של מי אתה עוברת אצל כולם בערך אותה רמה, ואני חוקר היום אלפי עסקים שמתאמנים אצלי, שהתאמנו אצלי, ואני עובד עם הרבה מאוד חברות במשק, כולם בסופו של דבר עוברים אותו תהליך. תראה, אני זוכר את עצמי גם ששיחקתי, אני באתי מתחום הכדוריד. ואותו דבר, כשאתה נכנס לשחק בקבוצת כדוריד, כשאתה מגיע, אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה. בעברי גם הייתי שחקן נבחרת ישראל הרבה מאוד שנים, אבל גם כשאתה נכנס לתוך תהליך כזה, אף אחד לא יכול להגיד, רגע, תחשבו רגע לילדים שלכם שלא ישחק כדורגל. אתה לא יודע באיזה תפקיד הוא הולך להיות. אתה יודע שהוא הולך לשחק עכשיו כדורגל, כדורסל, אתה לא יודע מה התפקיד שלו על המגרש הולך להיות. אתה שם אותו, ויש איזשהו תהליך טבעי שכל אחד בסופו של דבר מקבל את הפוזיציה שלו, שהיא הפוזיציה הכי נכונה עבורו על סמך כמה דברים, מה שטוב לו, על סמך משהו הכי טוב בו, ואז הוא גם נורא נהנה להיות שם כי הוא טוב בזה, על סמך צרכים שהוא מזהה שהקבוצה צריכה. אותו דבר אני חושב שיש בתהליך של פיתוח עסק. אני על עצמי ידעתי שאני הולך לפתוח חברה לייעוץ עסקי. אני מדבר איתך לא על הרבה זמן, אבל לא, אני מדבר איתך על 7 שנים, לא הרבה זמן במונחים של עסקים. וידעתי שאני רוצה לפתוח חברה לפיתוח עסקי, ידעתי שאני נורא אוהב לחבר בין עסקים, חשבתי לפתוח עסקים לעצמי, אמרתי אני אחבר בין עסקים, אני מאוד אוהב אנשים, אני מאוד אוהב עסקים שאנשים עושים אחד עם השני, והיה לי ברור שזה מה שאני רוצה לייצר. ושצאתי החוץ והתחלתי לעשות את זה, ואני חושב שתמיד אני זוכר שהחברה הראשונה שהצלחתי לתת לפיתוח עסקי, זה בכלל מרכז המזון ירקה. יצא לך להיות שם פעם, אבינם?
כן.
אז אם אתה הולך למרכז המזון ירקה, זאת אימפריה ענקית, חבורה של אנשים מדהימה, שבימים אלו דרך אגב פותחת את הקולבו הכי גדול בישראל בנצרת, 45,000 מטר, תבין, זו חברה של מיליארד שקל מחזור.
וואו.
מיליארד שקל מחזור.
ממה שהם מוכרים זה יפה מאוד, זה הרבה לקוחות.
המון לקוחות, זו חברה ענקית, מי שפעם יצאו להגיע לירקו לנצרת, יקבל חוויית קנייה אחרת לגמרי, לא שאני עושה עכשיו פרסומת לזה, אבל שווה לראות את התפיסה של מכירות שמה, היא מרתקת, התחלתי לבוא אותם לפני 7 שנים, אנשים מרתקים, דרך אגב נסענו ללונדון לחקור, אנשים מאוד רציניים, שלקחו את תהליך חוויית הקנייה עד הסוף, מרתק להיות שם גם ברמת הלמידה, גם אני להיות שם, ואחרי זה מפתח כל מיני, אם תרצה נגיע לזה, כל מיני ארגונים וחברות שלי, כמה אני למעשה למדתי מהחברות והארגונים שאני נתתי להם ייעוץ, כמה אני לומד מהם. אבל היה לי ברור שאני מתחיל לתת לו ייעוץ, פתאום שמתי לב שככל שאני מתחיל לתת ייעוץ לאותה חברה, ואחר כך התחלתי לאמן הרבה מאוד עסקים, האנשים נתקעים לא דווקא בעולמות של שיווק, ולא בעולמות של מיתוג, ולא בעולמות של זה. אנשים נתקעו בשני מקומות חזקים מאוד. אחד, הם נתקעו בניהול. הם לא ידעו לנהל את הצוותים שלהם. השיטות ניהול שלהם לא היו מספיק מודרניות, הם לא היו מספיק חזקות, לא מספיק חדות, לא מספיק מפוקסות, ולא מספיק גם לדור החדש של האנשים. וראיתי שהם מפספסים את העובדים שלהם, באחור שאתם לסחוב ולהנהיג אותם. והתחלתי לפתח סדנאות למנהלים. קראתי לסדנה, מנהל כמאמן, אני מאוד מאמין ביכולת שלנו להתאמן. שוב, קחתי את זה מעולם הספורט, איך אני מאמן את המנהלים שלי, את העובדים שלי. עשיתי אימונים נורא מדהימים על טונציה ועל מימיקה ועל שפת גוף, ואיך אני מוביל ואיך אני סוחף ואיך אני מנהל, וגם אימונים טכנולוגיים, שאנשים יודעים, לא יודעים להשתמש בכלים הטכנולוגיים הכי טובים שיש היום, הכי בסיסיים, הכי קלים שיש. ואחרי שעבדתי לסדנות ניהול, גם ראיתי שיש עוד פרמטר מאוד חזק, ולא תכננתי להיות
יודע מה, מנטור מחירות, מרצה למחירות, זה לא היה בסקופ שלי, לא חשבתי על זה בכלל, זה לא חשבתי במקומות אלה, וראיתי שאנשים לא יודעים למכור. זאת אומרת, אתה רואה שאתה מוצרים מדהימים, אתה רואה שמוצרים יש לכל העולם, בסופו של דבר מגיע לקוח קצה, והאיש מחירות, משהו משתנה אצלו, הוא לא מצליח להפיץ את הבשורה שלו בצורה הטובה ביותר, חדה ביותר, וגם לכמה שיותר אנשים. אני רואה שאנשים מגבילים את עצמם בכמות הממשקים שהעולם הזה נותן לנו. והשפע הוא מטורף, אני חושב שכמות הלקוחות היא מטורפת, כמות המוכרים היא נורא נורא נמוכה. ואז התחלתי לגלות את זה, ואז מה שעשיתי את החברה שהייתה חברה לפיתוח עסקי, נכנסתי יותר פנימה, למרות של סדנאות של מנהלים, וסדנאות של מכירה בכלל בארגונים. לא התחלתי עם זה, עבדתי עם חברות כמו בזק בינלאומי, משרד ראש הממשלה, והתחלתי להיכנס פנימה. וככל שאתה נכנס יותר פנימה, אתה מזהה שבעולם היום, וזו התפיסה שלי, אין הבדל בין SMB ל-Enterprise. מי שלא מכיר את המונחים, לדעתי אין הבדל בין עסק קטן, עסק בינוני וחברות גדולות. כי מה קורה היום? וזו תפיסה שלי. עכשיו אפשר להתווכח איתה, אם תרצה אבינה, אני אתווכח איתך בכיף. אני טוען שלהיות עצמאי היום בעולם, זה בישראל, וגם בעולם באופן כללי, כי זה אותה מגמה, יותר בטוח מאשר להיות שכיר.
תלוי, אתה יודע, אם אתה עובד של תעשייה אווירית, אז ברור שזה שונה. אם אתה עובד של חברה ממשלתית, של חברת חשמל, אז ברור שזה שונה. אבל שכיר בשוק הפרטי אין הבדל גדול מעצמאי.
אמרתי אבינועם היום, לא אמרתי לפני 30 שנה.
אבל היום, אבל הסקטור, אבל בארץ עדיין הסקטור הציבורי מאוד מאוד מנופח, אתה יודע.
כן, אבל היום, אם תסתכל פנימה, היום, אין מה לעשות, להיכנס לסקטור ציבורי, על חוזה קיבוצי, מה שנקרא דור א', דור ב', חוזה קיבוצי, זה משימה מאוד מאוד קשה.
כן, כן, כן. למי שנכנס לשוק העבודה היום, אני מסכים איתך לגמרי, זאת אשליה, השכירות, הביטחון כשכיר. היום אתה כאן, מחר אתה בחוץ, אם יש לך עסק, לפחות יש לך עוד לקוחות.
תראה, אני אתן לך דוגמה מהמקומות שבהם אני מגיע. אני מאמן באמת המון המון אנשי מחירות. וכשאתה מגיע לאנשי מחירות, לא משנה איזה חברה, 90% מאנשי המחירות, 90% מאנשי המחירות שאני אאמן אותם במהלך החודש, אין להם לא קביעות, לא דור א', לא דור ב', לא הסכם קיבוצי, כלום.
כן,
אין להם. כן. הם יעמדו כל חודש למבחן, ירצו או לא ירצו פעם מרבעון. תשמע, הנוסחה היא נורא פשוטה. בעולם שבו אנחנו חיים זה הולך ככה, שכיר יעשה מספיק עבודה כדי שעצמאי, שבעל הבית לא יפטר אותו. ובעל הבית ייתן לך מספיק כסף כדי שהשכיר לא יעזוב. זאת הנוסחה. עכשיו השאלה, כי אין מה לעשות. ככה, בעל הבית תמיד תלך כמה שפחות, אבל שעדיין תהיה מרוצה. כי שאולה כמה שתרקע. ושכיר יעשה מספיק עבודה, כדי שבעל הבית יעזוב אותו לנפשו. עכשיו אני מתעסק במחירות, בעסקים ובניהול, במקומות שבהם אני נמצא, ואני אומר, בוא נה, תקשיבו, אותם כלים שיש לכם היום, כשכירים, אם תבנו את זה נכון, זה לא מסובך להיות עצמאי. יחד עם זאת, אם אתה מסתכל רגע על הסביבה שדיברנו עליה מקודם, העולם מטורף, כי כשאתה נכנס פנימה, אם אתה מסתכל על המס, אתה רואה שארבעה מתוך חמישה עסקים יפשטו את הרגל בחמש שנים.
נכון.
אז אתה אומר, רגע, איך זה נכנס בתוך זה? כן, אתה מכיר את זה.
זה לא משנה, אבל זה אותו הדבר, גם אם היו שכירים, בטח היו מרוויחים אותו הדבר. זאת אומרת, רוב האנשים הם מרוששים וישארו מרוששים. זאת אומרת, לא משנה אם הם בעלי עסקים או שכירים לצורך העניין, אתה יודע.
אני מסכים איתך, אני נורא אוהב להסתכל על אותם 20% שהצליחו. אני פשוט נורא מעניין אותי, ה-20% שהצליחו. אתה יודע, אני רואה כמה חדשות בטלוויזיה, יש עכשיו הרבה על המעגל הראשון, מעגל העוני, מאיפה כן, צמחת, כן, מאיפה כן, הגעת,
כן.
המון, על המון כתבות, ואני מאוד שמח מהכתבות האלה, כי, אבל הטלוויזיה מה עושה? מראה את ה-80% כישלון. וכל הזמן זה מה שהיא מראה, כי אתה יודע, זה מאוחר יותר. אני נורא רוצה להסתכל על ה-20-25% אלה שמצליחים. ולחתוך את החברות ואת הארגונים ואת העסקים, ולשאול תמיד את השאלה, האם, אני תמיד אומר, עזבו אותי רגע מתוצאה. אתה יודע, אבינו, אחת הבעיות של אנשי מחירות ואנשי עסקים, זה שדעתי כל מה מסתכלים על העולם דרך האקסל. האקסל הוא תוצאה. עכשיו, אנשים צריכים להבין שאקסל הוא תוצאה של שני דברים. אקסל הוא תוצאה של וורד ופאורפוינט. אז אם אקסל הוא תוצאה של וורד ופאורפוינט, אז בוא תגידו לי כמה אנשים יודעים לדבר נכון, את השפה שלהם, למכור את עצמם נכון, ופאורפוינט להציג את עצמם נכון. עכשיו אם אתה יודע להציג את עצמך נכון, לדבר נכון, להציג את המוצרים, ולדבר אותם נכון, להציג אותם, אין שום סיבה שלא תמכור, אין סיבה שהאקסל לא יעבוד. אבל צריך לדבר פחות על התוצאה ויותר על הדרך, מה שאני קורא לזה אצלי בעסקים שלי, 100% הצעה. אתה תראה שאם תיכנס אליי לאחד העסקים, נגיד בתחום המזון, לי יש כמה סניפים של ריבר, שזה בר משקויות בריאות למשל, דרך כלל דוגמה של העסק הזה, תראה עובדים בני 21-22, ידברו איתך בשפה של 100% הצעה, לא 100% תוצאה. אני אף לא כועס על עסק שלא יצטרך בודם לעשות כסף, או לא יצטרך למכור מספיק חברי מועדון או כאלה. אני כן ייחס מאוד אם הדרך לא הייתה נכונה. שהדרך נכונה, אני אף לא כועס על העובדים שלי, שאם הדרך לא נכונה, אני שואל את עצמי רגע, כמה הם מאומנים למכור נכון. ואני מקפיד הקפדה היתרה לשים את הפוקוס ואת הזרנו, את כל הזרקור שלי, על איך אני מאמן את המחירות, וזה עובד בצורה מדהימה. ומפה התפתחתי לעולם המחירות באופן ספציפי, כי ראיתי שאם אני מגיע ושם זרקור אמיתי וחזק לאנשים על עולם המחירות, על אותו מוצר, על אותו עסק, הם מכפילים ומשלשים את המחירות שלהם. ואני אגיד לך עוד משהו שיכול להיות שאתה כרפקציה, אנחנו באים מתחומים מאוד מקבילים, אתה ואני כאילו משלימים אחד את השני בתפיסה שלנו, כי אתה מגיע יותר מעולמות השיווק ואני מגיע יותר מעולמות המחירה, אני אומר לך, עכשיו תסתכל סביבך, תראה משהו מדהים. אנשים, יש להם כמעט, אני מסתכל על הרבה אנשי עסקים, יש להם כמעט את כל מה שצריך ברמה השיווקית. הם לא יודעים להפעיל את זה נכון, אני מסתכל על הרבה אנשי עסקים, הם לא יודעים את זה נכון להפעיל את זה, אבל יש להם את הפייסבוק, ויש להם את הלינקדין, ויש להם את האתר, ויש להם את הפולדר, והם מותגים בצורה מדהימה, ולקחו אותם לחברת מיתוג, והוציאו את כל עשרות אלפי השקלים האלה, על כל הביטים שהם צריכים, אבל אין להם מחירות. אין להם מחירות! הלב ריאה לא עובד. עכשיו, למה זה קורה? ואני מוכיח את זה כל מה לעסקים, כי אני שמח שאם היו לוקחים את הפוקוס, אחרי שיש מיתוג, אחרי שיש את הכל, אם היו לוקחים את עולם המחירות, לעולם שיתופי הפעולה, לעולם סגירת העסקאות, להתממשק עם האנשים הנכונים, להתחבר עם האנשים הנכונים, ולדעת עם קורלה באופן שיטתי, וכמובן עם שיטת מחירות מאוד מאוד סדורה ובטוחה, אני מתחייב לך שמכפילים את המחירות שלהם. כל אחד מהם, אבל הם נכנסים לאזורי נכות כאלה, אזורי נכות, נכות, שהם חושבים שהדרך היחידה היא דרך השיווק. עכשיו, אין מה לעשות. בשיווק, לאנשים אחרים יותר קל להתמודד איתך, החזקים ינצחו. כי למי שיש יותר כסף, לשים כרגע על קמפיין פייסבוק על הליד, יבוא. אם אתה עכשיו רוצה לעשות ריטרגטינג או רימרקטינג, לא משנה, בגוגל או במקומות אחרים, שים יותר כסף על, אתה תהיה ראשון. אז מה אתה רוצה, לנצח את החברות הגדולות בכסף? או שאתה רוצה להגיד, רגע, אני רוצה לנצח את החברות הגדולות ביכולת הוורבלית שלי, ביכולת שלי להתאמן על התודעה שלי, ולהגיע ליותר מקסימום אנשים ולייצר שיתופי פעולה. ותמיד מצחיק לראות אותי כשאנשים פוגשים אותי, נניח, ויודעים שאני איש עסקים, שאני מחבר בין עסקים, ואני עומד על במות, אתה תראה שזה נדיר לראות, שנגיד מתוך קהל, נגיד מתוך קהל של 400 איש, אני מתחייב לך שלא יותר מ-20-30 אנשים יתממשקו איתי ויגידו לי, תשמע, ניר, בוא תחבר אותי, בוא תעשה איתי, יבואו לסדנאות, בתוך הסדנאות יתחברו, ירכשו את הסדנאות, בתוך הסדנה עצמה יתחילו לייצר איתי קשרים, וישלחו לי מיילים, ותחבר אותי לזה, תחבר אותי לזה, אין את זה! אין את האנרגיה הזאת, את הווייב הזה, להתחבר, להתממשק, לייצר עסקים. יש ים של כסף, אבל אנשים צריכים להסתכל על עצמם, להגיד להם, רגע, כמה אני באמת מגיע קודם כל בתודעה, שאני מסוגל לעשות המון המון עסקים עם כל אחד אחר, וזה מגיע מכמה היבטים. אחד כמובן הערך הפנימי של כל אחד, החלק מהחלק של השיטה, שאפשר לדבר עליה הרבה מאוד שעות, אבל אני חושב שמי שמצליח להעביר את הפוקוס לזה, אני עושה לעצמו נפלאות בחיים.
אז אתה עלית כאן זה, על, 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 על בעצם מה שאתה תיארת כאן, זאת נקודה מאוד מאוד טובה, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי. זאת אומרת, ואם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, למה בעצם אנשים לא עושים לצורך העניין? כי אתה אמרת, אנשים בעצם באים, עושים את הצעד הראשון, ואתה תיארת את זה כאן בכמה דוגמאות, אנשים עושים את הכמה צעדים הראשונים, אבל כשמגיע התכלס, שמגיע למכור, שמגיע לבקש את הכסף, הם מקבלים רגליים קרות. למה אנשים כל כך מפחדים ממחירות?
תראה, אני אגיד לך, אני אתך את זה ממקום של בוא ניתן רגע למאזין עם משהו פרקטי, כי ניקח את זה ממקום תודעתי למקום אימוני. לדעתי זה מגיע מסיבה אחת, משתי סיבות. יש אנשים שמה שנקרא, הם אומרים אין לי את זה. אני לא מאחר, אני לא איש מחירות, אני שומע עכשיו את ניר, אני כבר מתעייף מכמות האנרגיה שיש לו, וכל אחד עם הסיפורים שיש לו, כל אחד עם הסיפורים שרצים לו בראש, וכמו שכרגע אני מדבר, ויש אחד שנורא יכול להתחבר לרמת האנרגיה וזה, ויש אחד שנגיד כאילו, עזוב אותי באמא שלך, תשחרר, תוריד לי רגע הילוך, זה לא מה, הקצב הזה גבוה לי. עכשיו אני אומר, זה לא משנה מה הקצב שלך, זה משנה כמה אתה באמת מחובר לאמת הפנימית שלך, ללמה אתה עושה את מה שאתה עושה, ומסוגל להפיץ את הבשורה. עכשיו איפה התסכול הכי גדול מגיע לאנשים? שיש להם אחלה מוצר, או אחלה תועלת, או אחלה שירות, ולא צריכים למכור אותו הלאה לאנשים אחרים, לא מסוגלים להיות מזה. אתה יודע, תמיד מצחיק אותי בסדנות, שאני שואל את האנשים, מי חושב שיהיה פה מיליונר? מי חושב שיהיה מיליונר? אתה תראה אני שואל את השאלה שהיא שאלה נראה לי הכי בסיסית שבעולם. היא לא נראית לי שאלה קשה, היא נראית לי שאלה נורא לגיטימית. ואתה רואה שמתוך 400 איש, 20 איש הרימו את היד, גג, 15 איש. עכשיו, תסתכל, זה מדהים לראות שאין לבן אדם תודעה שהוא מסוגל להיות מיליונר. עכשיו, אתה יודע, המיליונר זה לא משהו שהוא מסובך להיות. ואני אומר את זה לא במקור שחצני. אני לא חושב שיש לבן אדם היום בעיה להיות איש עשיר. אין בעיה לעשות כסף היום, אבל אתה חושב איש מחירות או איש עסקים שהוא אפילו לא רואה את עצמו בתודעה מיליונר. הוא לא רואה את עצמו איש עשיר. תראה את נקודת המוצא הנמוכה שמישהו מגיע אליה. ואני לא חושב שיש היום בעיה לייצר היום, אם אתה עובד נכון, הכנסות פסיביות של כמה מאות אלפי שקלים בחודש, ולייצר את זה. זה לא משהו שהוא בלתי מושג.
אתה חושב שזה לא דבר בלתי מושג. הרוב האוכלוסייה חושבים שזה כן בלתי מושג. הם לא חושבים שזה בלתי מושג. יש להם הרגשה דטרמיניסטית שהכל מכתוב וזה הגורל, ואין להם יכולת לשנות את הגורל שלהם. אם הם הגיעו לסדנה שלך, לפחות אתה יודע, יש להם את השאיפה לשנות את הדברים האלה, זה כן, אבל אתה יודע...
אני תמיד מדבר לאנשים, אני מחלק את זה הרי לשניים. הרי השיווק צריך להביא לך את הקהל והמחירה צריכה לסגור אותו. אני מאמין שמי ששומע אותי כרגע, הוא בשאיפה שהוא יודע שהוא מסוגל להיות איש עשיר. אחרת הוא לא מקשיב לך, הוא לא צורך את החומרים של אבינועם, אם הוא לא חושב שהוא מסוגל להתעשר כתוצאה מהחומרים האלה. בכסף, או דרך אגב, בזמן איכות. אתם יודעים מה זה להתעשר? זה לאפשר. אני חושב שמי שמתעשר הוא מאפשר. הוא יכול לאפשר לעצמו דברים. הוא יכול לאפשר לעצמו חוגים לילדים, יאפשר לעצמו איכות, יאפשר לעצמו זוגיות יותר דבר מול האישה. כל אחד ייקח את זה במקומות אחרים. יכול לאפשר לעצמו לא לעבוד כל יום. הוא יכול לאפשר לעצמו הרבה דברים בתוך התהליך הזה. אבל אני מסכים איתך מאוד שבתודעה יש הרבה אנשים שלא רואים אותם, ואז אני רוצה לעבור אותם לשיטה. ואני אומר, רגע, תבנו שיטה. עכשיו, בוא ניקח דוגמה את מה שדיברנו עליו מקודם, האם אני ניגש לכל אחד או לא ניגש לכל אחד ומציע לו. יש אנשים שזה לא באופי שלהם. ואז אני אומר להם, רגע, בוא תבנה לעצמך שיטה, כשאתה ניגש למישהו, הדרך שבה אתה מציג את עצמך, מה שאתה אומר היא כתובה לך, אתה יודע איך זה עובד, אתה מכיר את השיטה, וכשאני שומע איך אנשים מציגים את עצמם, אתה רואה שאנשים מציגים את עצמם תמיד הפוך. הם לא מציגים את עצמם לפי הסדר הנכון, הם מציגים קודם כל את המוצר שלהם, אוקיי? למשל, אני עורך דין, זה מה שהם אומרים על עצמם, אני עורך דין, ואחר כך הם מתחילים להגיד, הם לא מדברים בסדר הנכון, הם מדברים הפוך. וכשאני לוקח אנשים בסדר, אני מאמן אותם, אני אומר, בואו תבואו רגע לנוסחה הזו. תבינו שהעולם עובד ככה. היום בעולם שאנחנו חיים, אנשים רוצים לדעת קודם כל, ממי הם קונים, אחר כך מה הם קונים, ורק בסוף איך הם קונים. ותסתכל על אנשים שמציגים את עצמם, הם לא עובדים לפי הסדר הזה. אבל תראה, אם אני הייתי מציג את עצמי בתחילת הרעיון הזה, ואנשים לא יודעים מי אני, למה שיקנו ממני משהו? למה שיקנו ממני משהו? ורק אחרי שאני ידעו מי אני, שיש לי את הרזומה הנכון, כי מה קורה היום בעולם? מנסים למכור לנו מעל 500 פעם ביום. מעל 500 פעם ביום מנסים למכור לך מימין ומשמאל. אז אם הם לא יודעים מי אתה, הם לא קונים, אנשים קונים היום ממקום אחר. ועברנו התפתחות בעולם, אנשים צריכים להבין אותה, וצריכים לשנות את השפה ושנות את הסגנון. כי אם לפני 40 שנה היית מביא מוצר מנצח, לא היית צריך כלום. אם אתה הבאת מקרר טוב, והמקרר הזה עבד והיה היחיד, מה שאני לא יודע אם אנשים זוכרים, אמקור 15, או הנרי פורד שהוציא רכב, אמר לאנשים יכולים לקבל אותו בשחור או בשחור. לא היה ויכוח, הבאת מוצר טוב, נגמר הסיפור. אחר כך אנשים דיברו כל הזמן על תועלות, היה כבר כאילו יותר מוצרים בשוק, אז התחילו לדבר על תועלות. כמה סלד המכונה הזו, וכמה הרכב הזה, ומה הנפח מנוע הזה. אחרי זה העולם הזה עבר עוד התפתחות, וכולם התחילו לדבר על איך נרגיש, מכרו חלומות. מכרו חלומות לאנשים, אז כל מה דיברו איך נרגיש אם אני אקנה את זה, ואיך אני ארגיש אם אני אקנה את זה. והיום, אם תסתכלו סביבכם, אנשים לא מסתכלים רק על איך נרגיש, הם מסתכלים ממי הם קונים. אתה יודע, היה לי עכשיו מדהים, חזרתי עכשיו עם אשתי, היינו בפריז, ואני נורא אוהב לך קורא מחירות, אני מת על זה, אני יכול להיכנס לעסק ולשבת שעות, להבין את ה-CRM, את הדרך שבה כל המערכת עובדת סביב הלקוח, איך היא מאפשרת לו לקנות יותר, איך אנחנו מאפשרים לשם לקנות ולקנות ולקנות, והדהים אותי לראות שנכנסתי לחנות של גוצ'י, והסתכלתי על המערכת איך היא עובדת, כל המערכת, כל אנשי המחירות, איך הם עובדים.
מה זה עם המסוע של העתיקים בכניסה, מבחוץ?
המסוע של העתיקים, או שאתה נכנס לאמבר קומבי, אם אתה נכנס
במובי. כן, אמבר קומבי שיש כניסה שומר, זה אין,
זה... את כל הדברים האלה, דרך אגב, הבאנו למרכז המזון, ולעוד עסקים אחרים שאני עובד איתם, כי אני חושב שאני יכול להוציא כסף מאנשים מהכיס, גם אם רוצים או לא רוצים, ואני יכול לך עוד דוגמאות ממיליון דברים, כי צריך לתת לך עוד כמה דוגמאות ממקומות אחרים של איך אנשים בישראל עשו את זה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל הבעיה שהאנשים הפרטיים לא רואים את עצמם עושים את זה כמו החברות הגדולות. ואני אומר, למה? מה ההבדל אם אני עכשיו מפתח תוכנה או בונה אתרים שאני נפגש עם מישהו, למה אני לא מעביר את הלקוח את אותה חוויה שיכול לבוא כרגע ונכנס לאברקומבי? מה ההבדל? מה הבעיה לעשות את זה? מה הבעיה שמישהו עכשיו ייכנס אליי למיני סדנה, להעביר אותו בדיוק את אותה חוויה נעימה, טובה, עוצמתית, שאני רוצה שהוא יעבור, כי אני יודע שרק הוא יגיד לי תודה. אגב, בגוצ'י, אחד הדברים שהדהימו אותי שראיתי עכשיו, והייתי כבר בגוצ'י כמה פעמים בחיים שלי, ונסעתי לחוץ, זה לא פעם ראשונה, אבל הדהים אותי לראות מה קרה בעולם ברמת מותגים. אנשים קונים מותגים, עכשיו שים לב משהו יפה, אנשים האלה מחפשים לא רק מותגים גדולים, אלא גם מותגים קטנים. תגיד בתל אביב למשל, את כל המסעדות הקטנות, בתי הקפה, אנשים מחפשים את המותג המקומי, אנשים לא מחפשים רק את המותג הבינלאומי, ויש תהליכים שצריך להבין אותם. יש תהליך של מיתוג שאנשים רוצים לקחת ממותג, אז אם התהליך הזה רוצה לקחת ממותג, אז תשאל את עצמך, שאתה מדבר עם מישהו, כמה הוא יודע מי אתה. עכשיו, שום דבר לא במקרה, אבל כשבן אדם יודע ממי הוא קנה, מה הרבה יותר קל לו. עכשיו הוא צריך להבין מה יצא לו מזה. כשהוא מבין מה יצא לו מזה, עכשיו נדבר איתו איך. האיך זה החלק הכי קל, ואנשים, רוב האנשים מדברים כל הזמן על האיך. 10 תשלומים, 8 תשלומים, מדברים על המוצר. עכשיו, יש דרך נורא ברורה בתוך תהליך מכירה של מי, מה ואיך. אם עובדים לפי החלק הזה, פתאום תורש שאתה מוכן לשיחה, אין לך בעיה ברמה התודעתית לפנות להרבה יותר אנשים, כי אתה הרבה יותר מבושל, הרבה יותר מתוכנן בדרך שבה בנית את הטמפלט. ומי שמכיר אותי יודע שאני נורא אוהב תבניתי. כשאני אסע לסדנה בחול, או כל סדנה שאני לא אעבור, אני אבין את התבנית ההצלחה. ברגע שאני אבין את תבנית ההצלחה, אני מעתיק אותה. אני חושב שאחד ההצלחות שלי בחיים שלי היום, באישים שלי, בעולם העסקי, זה שאני פשוט מעתיק הצלחות. דרך אגב, גם כשאני זכיין של רשת נראית מוריבה, אין לי בכלל שום בעיה לשלם זיכיון למישהו שאני רואה מותג מצליח. נכנסתי פנימה, אפרופו, טעמתי את המשקע הזה, פעם אחת טעמתי, אמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה. הלכתי לבעלים, הצעתי אותו קשר, והבאתי 5 סניפים כאלה ששלי, שנמצאים היום, נמצאים בכלל בצפון, בקניונים. לקחתי הצלחה והעתקתי אותה, כמובן, על המקום האותנטי שלי, כמו שאני עושה את זה, כי תמיד אני אומר, there is no better you than you. אף אחד לא יוכל לעשות את אבינועם יותר טוב מאבינועם. וברגע שאתה מבין את זה, ואתה המותג, אבינועם הוא המותג, משהו אחר קורה לבשורה שלך, ויותר מזה. יש תופעה יותר מדהימה. זה לא רק שהם קונים ממך וקונים ממך יותר, התופעה היותר מדהימה זה שהם מפיצים את הבשורה שלך הרבה יותר חזק. כי אתה עוזר להם למעשה להפיץ את הבשורה שלך. כי אם אתה חי בעסק ואתה אומר לעצמך, רגע, אני רוצה שיהיו לי לקוחות מרוצים, אני חושב שכל מי שחי בסגנון של לקוחות מרוצים, הוא חי ב-2011. כי לקוחות מרוצים זה לא הבעיה היום, הבעיה זה להשיג לקוחות מעריצים. ולקוחות מעריצים זה לקוחות שהם מפיצי בשורה שלך, ואני אומר תמיד, אני לא יודע, גם עכשיו, למשל בקטע שאנחנו מדברים כרגע, אני לא יודע אם כולם יהיו לקוחות שלי, אבל השאיפה שלי, אם זה לפני שהם יהיו לקוחות שלי, זה שהם יהיו מוכרים שלי. אני רוצה שכל מי שנמצא לידי, לא שיהיה רק לקוח, שיהיה מוכר. ועכשיו אני אומר, רגע, מה זאת אומרת, אם הוא יהיה מוכר שלי, זה לא משנה כרגע אם הוא יהיה לקוח שלי או לא. אם אני אקח כסף או לא אקח כסף, אני אתן לו את מה שאני רוצה לתת לו ממני, באהבה כזאת גדולה, שאני בטוח שהוא יכול להפיץ את הבשורה שלי. ואיך הוא יפיץ את הבשורה שלי? אם יגיד לו, שמע, שמעת על, ראית את, הוא נותן את. כי אחר כך הם נותנים מה הוא נותן. שמעת על זה כמה הוא ככה וככה, אתה מקבל ממנו ככה וככה, על ידי ככה וככה. כי תמיד אני אומר, הסדנאות או המנטורים, זה רק האיך. זה החלק הכי קל בעולם. מה אנשים מקבלים ממני? מי אני? ממי הם קונים? מה יוצא להם ממני? ואיך הם יעברו את זה? זה סדנאות. אם תסתכל עלינו, אבל רוב האנשים מציגים את עצמם הפוך. הם יגידו, אני בונה אתרים. הם לא יציגו את עצמם, אני משה 20 שנה באינטל, עברתי ככה וככה, הפעלתי 5,000 עובדים עד היום, כל מי שמגיע אליי, אני מצליח להראות לו איך אני מצליח להכפיל לו את כמות הלקוחות אצלו בעסק, על ידי זה שאני בונה אתרים, שזה הסדר הנכון. ואנשים עובדים הפוך, הפוך, הם מתחילים לשם המוצר, למה? כי זה המקום הזה, הקטן, האפולוגטי, המתנצל, שלא מצליחים לייצר. אז אני אומר, רגע, אם התודעה שלך נמוכה, תייצר שיטה. אם השיטה חזקה, התודעה תגדל. אם התודעה חזקה, עכשיו מעולה, תייצר שיטה. והתודעה, שיטה, אם אתה יודע לחבר בין שניהם ולאזן אותם, כל מה שנשאר עכשיו זה לקבל החלטה שאני קיבלתי מזמן, דרך אגב, אני קיבלתי את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, זה להתאמן כדרך חיים. לא רק ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה המנטלית. צא, תלמד, תתאמן, תחדש את עצמך כל הזמן, תחדש את השרירים המנטליים שלך כל הזמן. תשרוף תאים ישנים, תצרוב אותם, תבנה לעצמך תאים חדשים, תאי הסתגלות חדשים של עסק חדש, של דברים חדשים, וזה נראה לי כוח המציאות, ומי שמייצר את זה, מכניס לעצמו המון המון שפע בחיים.
תגיד, אז בוא ככה, אמרת כאן הרבה דברים שאפשר להשתמש בהם, הרבה מאוד טיפים, בוא נגיד ככה, אבל בוא ככה נעשה את זה, אם אפשר, בוא אם אפשר לסדר את זה, מה הדרך שאתה רואה הכי טובה, אמרת מי, מה ואיך, או אתה יכול להסביר בעצם את, את המתודיקה מאחורי זה?
כן, כן, אז תראה, אני חושבתי, בוא ניתן לך את זה רגע בדוגמה אחרת, ילך יותר קל, ולכל מי שישמע יותר קל, תראה. עכשיו, מסתכל היום על הענף, ואתה מסתכל, כל אחד שנמצא, מסתכל סביבך, בדרך כלל המוצרים נורא דומים. שוב, אני לא פוגע לאף אחד מי שמאזין לנו, מה לעשות, המוצרים נורא דומים. אני תמיד קל לדבר על העסקים שלי, לא קודם על העסקים שלכם. סדנאות מחירה יש בשפע בשוק. מאמני מחירות יש בשפע בחוץ. מנטורים, קואוצ'רים, you name it, יש בשפע בחוץ. כל בעל עסק שתגידו לי, יש בשפע בחוץ. אתן לך דוגמה, רופא שיניים. יש בשפע בחוץ. אני רואה את האנשים שמגיעים אליי לסדנאות האלה, מדריכלים, יועצים, זה לא משנה. המוצרים נהפכים דומים יותר ויותר. אז אחד הביא איזושהי הברקה שיווקית, ואחד הביא איזשהו מוצר יותר טוב. העניין זה בכלל לא המוצר. העניין זה מה אתה מתלבש על המוצר. מה שמתלבש על המוצר היום, זה מה שנקרא איש המחירות, איש מסע ומתן, החברה שנמצאת מעליה, המיתוג. המיתוג הוא לא רק מיתוג של, על המוצר עצמו. עכשיו, רוב האנשים ממדגים את המוצרים ואת מה שהם, את הנראות של המוצרים, הם לא ממדגים את עצמם. הם לא מתאמנים על עצמם. ואני רוצה להלביש על אותם, תמיד אני קורא לזה תפוח לתפוח. על אותו תפוח לתפוח, אני רוצה להכניס את האיש מחירות. כשהאיש מחירות מתלבש על המוצר עצמו, כי הוא בעל הערך, זה שמפיץ את הבשורה, פתאום התפוח נהפך הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, ויתרה מזאת, כשיש את השיחה הזאת עד הסוף, התפוח הזה, אם אתה באמת מותג כמו שצריך, הוא בסוף בכלל נהפך לתפוז. כי הבידול שלך הוא לא בתפוח, הבידול שלך הוא ביכולת שלך להיות על הדבר הזה עצמו. ותמיד אני מסתכל על עצמי, ברוך השם הסדנאות מלאות. אני חושב שאם תשאל אותי למה הן מלאות ואחרים פחות, כי אנשים אחרים מוכרים סדנאות מחירה. אני לא מוכר סדנאות מחירה לאנשים, אני חושב שזו הדרך. אני מוכר את ניר שבדרך שבה הוא נותן, אני נותן את מה שאני נותן. מי שיועץ לי בסדנה ירגיש את ניר במלוא העוצמה, הוא לא ירגיש סדנת מחירה. אני אדאג לחבר אותם, אני אדאג להוביל אותם, אני אדאג לסחוף אותם. הבנתי מה החוזקות שלי, מה אני נותן לאנשים, מה העוצמות שלי, ואותם אני מבליד, ואני אדאג to walk the talk. זאת אומרת, מי שיהיה שם ירגיש. אבל איך? כי המי יותר חזק היום מהמה והאיך. אבל אנשים נוטים לבטל את עצמם. ואז אם אני רוצה לשנות את המוצרים שלי, מוצרים הרבה יותר בידוליים בשוק, אני צריך רגע לראות את הדרך שבה אני מדבר. וחלק מה שאני מדבר זה המי, מה ואיך. ונורא פשוט, יכול תרגיל, אתה תרגיל לכל המאזינים, שמציגים את עצמם עכשיו לאנשים, הם יראו שרוב הזמן, השיח שלהם, 90% מהמסע ומתן הוא מוצרי. אבל עזוב, אתה יודע מה, אתה יודע את זה, קח דוגמה חברת נדלן שאני מוביל. אתה בא לקנות דירה, אתה תראה שאיש המחירות בדירה, 90% מהזמן מדבר רק על הדירה. עכשיו, הבעיה היא שיש כמות דירות היום בשפע. אבל אתה לא יודע מה, וכולם יקרים, למה שאני אקנה מאיש מחירות אחד? או איך תמיד מדהימה אותי העובדה, שתכף דוגמה חברת נדלן, שאני שעובד איתה הרבה, שנקראת איילנד, ונורא יפה לראות שיש אנשי מחירות, יש לנו מעל 70 אנשי מחירות, יש אנשי מחירות ספציפיים, שכל פרויקט, כל פרויקט שלא תיתן להם, יש אנשי מחירות ספציפיים שיעיפו אותו כמו לחמניות. וזה לא משנה, אם יקנו בחריש, ברעננה או בפלורנטין. זה לא משנה אותי לדירה, שים את האיש מחירות הזה באותו מקום, הוא מעיף מחירות כמו לחמניות, ובכלל לא משנה מה המוצר, מה המחיר. ואתה תראה שיש אנשי מחירות שתמיד מתחבטים ומג'עג'עים ולא מצליחים למכור את זה, כי הם מוכרים מוצרים, ויש איש מחירות שמביא את עצמו לתוך התהליך הזה. אתן לך עוד דוגמה אחת, ואז אנשים יהיה להם עוד יותר קל להבין את זה. בחדרי כושר, אחד הסיונים הכי מדהימים שירדו לי, אני לא בענף הזה באופן אישי לא מנכיל אותו 7-8 שנים, אבל כשניהלתי את זה, היו תחתיי 600 מדריכי חדר כושר. בחדרי כושר מוכרים אימונים אישיים והרבה אימונים אישיים. ותמיד הדהים אותי העובדה שמי שמחר אימון אישי לא יצטרך למכור אימון אישי. מי שמחר את המיתוג שלו בתוך האימון האישי, אלא לא המאמנים שלא היה להם דקה לנשום, מפוצצים בעבודה ולקחו את הסכומים הכי גדולים שיש. כי הם התעסקו במי הם אלה שמעבירים, המיתוג האישי שלהם, לא רק במקום עצמו. ופתאום ראית שיש מאמנים אישיים. קח את זה גם לעולם העסקי, קח את זה רק לעולמות של מחירות גם. אתה רואה את זה על יועצים עסקיים. יש יועצים עסקיים שלוקחים 300 שקל לשעה, והם פנויים כל החודש, מתי שאתה רוצה אתה יכול לפנות אליהם. ויש יועצים עסקיים שלוקחים 3,000 שקל לפגישה, לא פחות ולא יותר, ואין להם דקה פנויה, דקה פנויה מקבל אף אחד. דקה, אתה לא יכול להגיע להם, אתה לא יכול להשיג אותם, אתה יכול לחכות להם לפעמים חצי שנה בשביל פגישה איתם. איך זה? איך? איך זה? מה יש לאותו מישהו שמצליח לבש 3,000 שקל על פגישה? מה הוא כירורג? מה הוא קרדיולוג? מה יש באותם אנשים האלה שלוקחים 3,000 שקל לפגישה והם לא נפגשים אף אחד אחד על אחד? לחקור הזה, לחקור את אותם אנשים, להגיד רגע, בוא נראה מה הם עשו, סטי ביי סטי, בוא נחכה אותם, בוא נבין את זה, זה עוצמה אדירה שאנשים חייבים לקחת אותה מהשיחה הזו.
אוקיי, אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על מחירות, אנחנו בתכלס אנחנו מדברים על כסף. ועכשיו אתה דיברת באמת על בעצם מה הדרך שבן אדם צריך להציג את עצמו. אבל אני חושב שאולי אנשים נופלים שם כי הם, קשה להם נורא נורא לדבר על כסף. מהי לדעתך גישה בריאה לכסף?
אז אני אתך את זה בתיאוריה שאני מפתח. תראה, כל הדברים האלה אני כל מיני מפתח אותם לתיאוריות ולקח אותם למעשים. אני בדיוק דרך אגב עכשיו כותב ספר על, על כל העולם המחירות, ובספר עכשיו אני בדיוק בעמוד הזה של גישה בריאה לכסף, שאני רוצה, חשבתי איך אני יכול להדגים את זה הכי טוב בספר, אז אתם יכולים לקבל את זה הכי חם והכי טרי וראשוני שיש. תראה, אני אומר, תראה משהו מדהים, נניח שכרגע אני עכשיו רוצה לתת, להמליץ לאמא שלי על סרט טוב שראיתי. נניח שראיתי עכשיו סרט טוב על נלסון מנדלה, ואני כרגע רוצה להמליץ לאמא שלי על, על הסרט הזה. איך תשמע השיחה? אני אתקשר לאמא שלי ואני אגיד לאמא, תקשיבי, את לא מבינה, ראיתי סרט על נלסון מנדלה, את לא מבינה את העוצמה של הסרט. איך אתה לומד מה אנשים מוכנים לשלם בחיים שלהם, עבור החזון שלהם, עבור התקווה שלהם, עבור הערכים שלהם. סרט מצמרר חובה. מתי את הולכת עם אבא? אני חייב שתראי את הסרט הזה ודבר איתך על זה. מתי את הולכת עם אבא לסרט? מה עשיתי כרגע?
תחייבת אותה הצורך העניין.
מכרתי.
כן.
זאת מחירה.
כן.
אבל תראה משהו יפה. שאל את עצמך, אם ללקוח שלך אתה מסוגל לדבר ככה, תראה מה קורה לך במנגנון, בסיפור הפנימי, איך הוא משתנה. תראה, כשמדובר על אמא שלי, או על מישהו קרוב אליי, אין לי בעיה להעיף סופרלטיבים על משהו בצורה מטורפת. עכשיו אני אומר, אם אתה בא בעולם, בתפיסה עסקית שאומרת ככה, אני לא סוגר עסקה, אלא פותח מערכות יחסים. נניח שבא אליי עכשיו מישהו ורוצה לראות את הסדנה שלי, אין לי שום בעיה לדבר, בדיוק כמו שדיברתי כרגע על אמא שלי, כי אני יודע מה הייתי תן לו, או אתה במוצרים שלך, אבינו, אם אני יודע, מה שנקרא, בבסיס של הכל, בוודאות, שהמישהו הזה יקבל מני את הערך, אין לי בעיה לעשות את זה. רוב האנשים, שזה לא מדובר על אמא שלהם, או על אנשים הכי קרובים אליהם, פתאום כבר משהו אחר קורה, כי אני כאילו לא מכיר את הלקוח, אז אני כבר לא מדבר באותה רמת באנרגיה. עכשיו תראה, אוטופייף. מה קורה אם הייתי אומר את זה לאמא שלי, את אותו דבר, אבל הייתי מרוויח כסף על כל כרטיס שאני נותן לה? מה היה קורה?
לא יודע, יכול להיות אולי שהיית מאסס, אולי לא היית מדבר, לא יודע.
אוטומטית יש תופעה מדהימה. כשאנחנו נכנס לנו כסף לכיס, תראה אותו מוצר, אני רוצה למכור לאנשים שאני אוהב סרט, אבל אם אני הייתי עכשיו מרוויח 10% מההכנסות של הסרט הזה לכיס שלי, משהו במנגנון של הפנימי שלנו כאילו יורד. אבל למה? אנשים צריכים לשאול אותם למה, כשמדובר על לקוח שאני פחות מכיר אותו, פחות מחובר אליו, אגב יש אנשים שיותר קשה להם, אנשים שהם מכירים, שזה גם תופעה מדהימה שאני מדבר עליה הרבה, אבל למה אם אני יודע, אני תמיד אומר, זה לא מוסרי לא למכור, זה לא מוסרי, זה לא ערכי, זה דבר אנוכי. אם אתה יודע שאתה נותן לו משהו מדהים, אז למה אתה לא משחק את המשחק הזה עד הסוף? למה? כי מה? אם אני יודע שהוא יודע לי, שוב, אני לא מדבר על נוכלים ולא על רמאויות, אני מדבר על מישהו שאם הוא יגיע אלינו ויקח את המוצר שלנו עוד חודשיים, עוד חודש, בסוף היום הוא יגיד לנו תודה. אם הוא יגיד לי תודה, איזה מין דבר זה לא מוסרי כרגע לא למכור לאותו בן אדם? עכשיו תראה, בגלל שהרווחתי מזה כסף, מה זה מעניין את מישהו בצד שני? אני אומר דבר אחד בסיסי מאוד, לאנשים אין בעיה של כסף. לאנשים יש בעיה של תיעדוף. למה יש בעיה להוציא את הכסף אליהם? אם אתה תסביר לו למה הוא צריך כרגע להוציא את הכסף, וזה אם תרצה, נתחיל לדבר רגע על מה זה מחירה, ולהיכנס פנימה לעולמות האלה של מה זאת מחירה, אבל אם אתה תסביר לו כרגע מה יצא לו מזה, הוא ישמח לתת לך את הכסף. הוא יגיד לך תודה על הדבר הזה, הוא ייהנה מזה. אז למה אנחנו לא מייצרים את זה? עכשיו, אם אני לוקח את זה ואני יודע שכרגע, אז מה אם אני מרוויח מזה כסף? זה לא גורע כרגע שום דבר מההבטחה שלי אליו, אני מסוגל לדבר באותה רמת התלהבות, באותה רמה שאני רוצה למישהו אחר. אגב, המשולש הזה, החלק השלישי שאני רוצה להגיד לאנשים, זה שלפני שאני נותן למישהו פתרון, אני חייב להבין מה הכאב. הכאב האמיתי, אם תרצה לדבר על זה ארוך, מה הכאב האמיתי של אותו אחד, ובדרך כלל מי שמדבר מוצרים זה לא כאב. אף אחד לא מגיע לסדנת מחירה כי הוא רוצה לעשות יותר כסף. אף אחד. מי שמגיע לסדנת מחירה, אני תמיד מבין את זה שהוא רוצה לעשות כסף כי. למה עוד יותר כסף? זה לא מקום הישרדותי. רוב האנשים אנחנו פוגשים, הם לא רוצים את המוצרים שלנו במקום הישרדותי, לא מקימים בו ביטחון. יש סיבה, יש אנשים שהם תקועים שנים על גבי שנים, והם באים אליך בשביל משהו אחר, הם רוצים לקבל ממך משהו אחר. אנחנו משנים לאנשים את איכות החיים, וזה לא משנה איזה מוצר שיש. תמיד אותי מצחיק כשאנחנו מדברים על כסף, כשאנשים יש בעיה של כסף, תמיד אני נותן דוגמאות של נשים ונעליים. כשאתה מסתכל על נשים ונעליים, אתה מבין שלנשים אין בעיה של כסף. תמיד אני רואה שאת אשתי שרוצה נעליים, אין לה בעיה, לא משנה כמה ברון יש לה עוד. עוד ועוד נעליים, הרי לא באמת צריכה את הנעל, קרן שתהיה בריאה, ערמות, אבל מה, אנחנו הולכים לקניון ותרצה עוד נעל. או, מסתכל, אני מלווה כמה וכמה עסקים בתחום התכשיטנות, לראות יעלומים. כשאתה רואה יעלומים, אתה מבין שלאנשים אין בעיה של כסף. הרי האישה או האיש שקונה את היעלום, 95% מהם לא מבינים כלום מהחיים שלהם, לא בניקיון של היעלום ולא בגודל שלו. יחד עם זאת, זה לא יפריע להם להוציא 20-25 אלף שקל על אבן קטנה, ואני יכול להגיד לך שיש מחירות טוב, גם יוצאים מהם הרבה הרבה יותר, ואני אומר לך, אנשים לא יודעים מה הם קונים בכלל. וזה מה שאנשים צריכים להבין, כי הם קונים את האנרגיה של איש המחירות במה שהוא נותן להם מסביב, על ידי זה שרק להגיד אותו, עכשיו הוא קנה את היעלום הזה, אני אומר לכם, הוא הכי מאושר שבעולם. זה לא משנה איפה מה אנחנו נמכור, כל עסק שתיתן לי כרגע דוגמה אליו, כשאנחנו נבין מה הוא מוכר, אני מדבר על קבצנים מצידי, או על עמותות שתורמות, אנשים, אנחנו נותנים להם משהו אחר. תקל למשל על קבצה, כמה זה מדהים מאוד בפיסה, שקבצה, אתה נותן לו 5 שקלים, אתה למעשה כרגע קנית הרגשה טובה למשך איזה 10 שעות, אתה מרגיש תותח על.
נכון.
אתה מרגיש הכי טוב שבעולם. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. כי אתה מדבר, אנשים קונים במקום רגשי. אם אתה מצליח להביא את המקור של הצורך האמיתי והרגש ויודע להגיע את זה אליהם, אתה רואה שיש שם תופעה אחרת לגמרי. וזה מרתק העולם הזה. זה מרתק, העולם הזה פשוט מרתק אותי כל פעם
מחדש. אוקיי. אוקיי, אז רציתי לשאול אותך כמי ש... עכשיו זה משהו שקצת, אתה יודע, אני קצת סוטה טיפה הצידה מהצד הזה של רק מחירות. אתה מנהל, אתה גם קצת הזכרת את זה, כמה מיזמים במקביל. איך אתה מתחיל את היום, וזה אגב משהו שגם כן הרבה פעמים גם מפריע למחירות, אתה מתחיל את היום ו... כל הזמן אנשים מפריעים, כל הזמן יש לך מכשולים, כל הזמן אנשים דורשים את תשומת לב ואת הזמן שלך. כן. אז אני רציתי לשאול אותך, איך אתה בעצם מנהל את הזמן שלך בצורה אפקטיבית, ואני קצת ממקד את השאלה שלי יותר, איך אתה מצליח להתמקד במה שחשוב בעסק שלך, שאני מניח שאתה ואני יודעים את זה, שזה המחירות.
תראה, קודם כל, אתה יודע, בוא ניקח דוגמה את השיחה הטלפונית שלנו כרגע, שלי ושלך, אוקיי? נפגשנו בכנס, תיקח את זה דוגמה, נפגשנו בכנס, דיברנו אחד עם השני, החלטנו לעשות את השיחה, ומפה זה מתקדם מעלה. אבל האם יש מצב שאני אדבר איתך לא דרך תיאום טלפוני? לא. האם יש מצב שאני לא אגבע איתך את היום בשעה של השיחה? לא. האם יש מצב שאני אקטוח כדי זה עכשיו, אני אתן למישהו להסיט אותי עכשיו לשעה של דיון? לא. תראה, אני אומר ככה, אנחנו לא קרדיולוגים. אם הייתי קרדיולוג, יש משהו דחוף. אני לא חושב שיש משהו דחוף בעולם המחירות. ואני לפעמים מעדיף לאבד עסקה אחת או שתיים. אני מבין שכל העולם של מושלמות הוא מונע התקדמות. ואני מפסיד כסף לפעמים. אני מפסיד כסף על פי, אנשים רוצים אותי פה, רוצים אותי שם. אנשים למדו לעבוד איתי. לפעמים לא קל להם, אבל הם יודעים דבר נורא פשוט. מי שרוצה לעבוד איתי, הכל דרך המזכירה שלי, הכל דרך יומן, הכל דרך פגישות, אפשר לעשות הכל. אני עושה עשרות וובינרים, ואני עושה עשרות סדנאות, ואני עושה כל מה שזה, והרבה עסקים, אבל הכל קבוע מראש. בוא נתן לך דוגמה של הלוז של היום הזה. אז יש לי כרגע איתך במשך שעה שקבענו בצורה מסודרת לייצר את ההקלטה הזו. אחרי זה אני יודע שיש לי, רשום לי הכל ביומן, רשום לי שיש לי עכשיו שעתיים לשבת על הספר. אחרי זה אני שעתיים מעביר הדרכה בתיאטרון שנקרא תיאטרון הצפון. ואני יודע שאחר כך יש לי עוד שעתיים שמעביר הדרכה לצוותים שלי באחד העסקים שלי. וזה הכל, ונגמר באותו רגע, נגמר היום. אתה יודע, יש לי חוקים שאנשים שמסתכלים על הלוץ שלי, הם נגנבים. כי הלוץ שלי באמת נורא נורא מסודר, הכל נורא נורא קדימה. ואני לא מייצר כל מיני שיחות ספונטניות וגורם לאנשים, כל מיני גזלני אנרגיה כאלה, למשוך אותי לכיוון של כמה וכמה שעות. ותראה, אני אגיד לך על עצמי, אחד הדברים שאני לקחתי, אתה יודע, יש את הסיפור אבא עשיר, אבא אני, אני תמיד אומר שהאבא עשיר שלי היה בעל הבית הראשון שלי, קראו לו ג'ונתן פישר. והסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, בסיפור הפנימי שלי, תשמע, בן אדם לא חי. אמרתי, בן אדם יש לו מעל 250 עסקים בכל העולם. תחשוב, 250 מועדוני כושר בעולם, פורטוגל, גרמניה, שוויץ, יוון, אוסטריה, לא נגמר, אמרתי, איך הבן אדם חי, אי אפשר לחיות ככה. אני חושב שברגע שאתה יודע לנהל את הזמן שלך נכון, והוא היה אחד הדוגמאות המדהימות שלי, שראיתי שהוא עושה יוגה, ונוסע לחופשות, ונוסע לאודו, ומשחק גולף, ופתאום ראיתי שהרמת חיים שלו הרבה הרבה יותר גבוהה משלי, הרבה יותר גבוהה משלי, עובד הרבה פחות שעות ממני. אמרתי, רגע, מה יש בו שאין בי? זה אני אומר לך בגיל מאוד מאוד צעיר. זה כמו שאני מקפיד היום, דרך אגב, אף אחד לא יוכל להשיג אותי מיום שלישי בשעה 12. זו החלטה שקיבלתי בבוקר, אני עובד חצי יום בעסקים וזהו. יום שלישי חתכתי את היום עובד. עכשיו, אני חושב שכל אחד יכול לעשות את זה. אני לא חושב שאני עובד, אני לא חושב, אני בטוח. אני עובד היום הרבה פחות שעות ממה שעבדתי כשהייתי מנכ"ל, שכיר אצל ארגון אחר, שהייתי זקוק כל מה לתת את התוצאות בשבילו, כי למעשה הוא קנה אותי והייתי צריך כל מה למכור לו. אתה יודע, אני זוכר שאחד הסיפורים הכי גדולים שגם בספר אני כותב את זה, אחד הסימונים הכי גדולים שהיו לי, שחזרתי פעם מישיבת דירקטוריון בלונדון, ובמשך 3 שנים הבאנו תוצאות נורא טובות, ובאותה ישיבה היינו בגידול של 4% מול מחזור, like for like, בשנה שעברה, ומה שנקרא running rate, אם הייתי ממשיך את זה לכיוון סוף שנה, הייתי ב-4% גידול בדוחות, ב-P&L, ברווח והפסד. אבל הדירקטוריון שחט אותי, שחט. היה לי כמו גוש בלב, הרגשתי כמו גוש בלב, משקתי במטוס, והדירקטוריון שחט אותי. הגעתי לארץ, באתי ובא לחברה, הגיע אחר כך לארץ, ואמר לי משפט שנחקק לי נורא חזק בזיכרון. אמר לי, תקשיב ניר, אתה באמת בן אדם נפלא ומנכ"ל מדהים, ובאת פה תוצאות מדהימות, אתה חייב לזכור דבר אחד במחירות ובעולם העסקי, שאתה שכיר. כשאתה שכיר, ובאופן כללי בעולם הזה, you are always good as the last result. אתה תמיד טוב כמו התוצאה האחרונה שלך, ותכניס לך את זה לראש, ואתה אמרתי, מה זאת אומרת? מה? שכחו את כל מה שעשיתי, כל מה שבניתי, כל מה שנתתי, ועובדה שכן. נכון, לא זוכרים, זוכרים את 3 חודשים האחרונים, שכחו את כמות המיליונים שהבאת להם שנים קודמות, וזה חלק מהתהליכים הפנימיים שאני הייתי צריך לעבור, בשביל להתפתח ולהיות עצמאי, ולכתוב לעצמי את הצ'ק בסוף החודש, להחליט כמה אני רוצה לקחת, כמה אני רוצה לייצר. הוא תהליך מרתק, שבעולם הזה ברגע שאתה מבין, שלמעשה אתה חוסם את עצמך מהאפשרות להרוויח יותר, אתה מייצר משהו אחר, יחד עם זאת, איכות החיים לא רק שלא נפגעת, שאתה מתוכנן מאוד בזמן שלך, היא מדהימה. זה נכון אבל, שיש לזה לפעמים דברים מקבילים, כמו למשל שאתה לפעמים מהילדים, ספונטניות, אימונים. אני נורא נהנה מזה, אני חושב שהאימונים הפיזיולוגיים שלי נכנסים לתוך יומן, היציאות שלי בתוך יומן, אני חושב שבעולם שבו אנחנו חיים היום, אפשר לייצר הרבה יותר איכות חיים שאתה מנהל את עצמך כל פעם על אותה משימה. תכף דוגמה שאותי נורא מכעיסה, שאנשי מכירות שנפגשים עם מישהו אימונים בטלפון. אני אומר שבעולם המכירות יש 2 חוקים בסיסיים, ה-A וה-B. ה-A ו-B זה התמדה, ה-A זה always, זה התמדה, ו-B זה B, זה נוכחות. החוכמה לא נוכח בכל מקום 100%. אני כרגע עושה איתך הקלטה, אני שעה אתן את הנשמה שלי למאזינים שלך ולהבינו, במשך שעה אני אתן את הקישקי שלי עבור אותם אנשים, הם ירגישו את כל כולי איתם בתוך הדרך, זה ה-B, זה הנוכחות. דרך אגב, כאיש מכירות גם אני יכול להגיד לך שאני אתן את הנשמה, אבל אם מישהו לא קונה, אני לא לוקח ללב. שזה אופציה לא פחות חשובה, כי איש מכירות להגיד רגע, אני תמיד נותן את הנשמה, ואף פעם לא לוקח ללב. שצריך תמיד להכניס את זה בראש, כי אני תמיד אומר ככה, לפני 40 שנה, היה איזה מישהו שאמר, לקוח תמיד צודק. ומאז 40 שנה כולם אוכלים חרה. עכשיו אני אומר, רגע, הלקוח יכול תמיד צודק, אבל לא תמיד צריך את לקוח שלי. יש לקוחות, אני לא צריך אותו, יש לקוחות שיכול להיות שיהיה צודק עם מישהו אחר. אני צריך שאנשים שיתנו לי את האנרגיות הטובות, אני אומר מי שבוחר בוחר, אני גם יכול לבחור את הלקוחות שלי, את אלה שנותנים, לא מזבזים לי את האנרגיה, ואני חושב שהוא יכול להיות צודק, אבל לא אצלי כרגע שיהיה לקוח אצל מישהו אחר. אלא אם כן, שוב, תמיד לראות המינון של כמות האנשים שיש. אני אומר, זה למשל אסור שיקרה יותר מ3% מהעסק שלך. אבל לא הגיוני לי דרך אגב, אם אנחנו חושבים לזה, ש100% מהלקוחות שלך, הם לקוחות שאתה צריך אותם. ותמיד אני מראה לאנשים שאם אתה מפטר לקוח, שזה הכיף הכי גדול בעולם דרך אגב, יוצאים מכתב פיטורים ללקוח, אם אתה מפטר איזה לקוח כזה, 1 או 2, מתפנה לך המון המון אנרגיה. וכל הגזדני אנרגיה, שאני עונה לך רגע על ניהול הזמן שלי, שאני החלטתי לשחרר את כל אלה שראיתי שמה, כמות כאב ראש, לעומת כמות הבנפיט, מה שאני מקבל מזה נמוך, למה התעסק איתם בכלל?
צודק, צודק. ניר, ככה לקראת סיום, יש לך איזשהו טיפ אחד, בוא נאמר, גדול לבעלי עסקים?
תראה, אני אגיד לך משהו, אני באופן אישי שונא טיפים, שונא. יש לי כמה חברים מנטורים שעושים את זה, אני לא אוהב טיפים, אני אתן לו את הטיפ. אני פשוט חושב שהעולם הוא הרבה יותר מורכב מטיפ, הוא לא מסובך, הוא מורכב. והטיפ שאני יכול להגיד לך, שבגלל שזה מורכב, אני נורא רוצה שאנשים ילמדו את המרכיבים. וללמוד את המרכיבים זה אומר שלכל מה שמישהו אומר לי, לכל מה שהוא לא אומר לי, אני צריך להבין דבר אחד. החוכמה שלי בעולם זה לייצר מניפולציה על כל סיטואציה. עכשיו, זה אומר שאם אני מספיק מיומן, ורבלית, במוח, מנטלית, לייצר מניפולציה, לא מהמקום הרע, ישראל שומעים מניפולציה, כולם לוקחים את זה למקום הרע. מניפולציה זה שינוי, אתה הולך לכירופרקט, אתה עושה לך מניפולציה בגב. מניפולציה במקום הטוב שלה, אני לא עובד על אף אחד אחר. אבל אני חושב שהעולם הוא רבוי בסיטואציות, וברגע שאתה מוכן לכל סיטואציה, ויודע מספיק מאומן על כל מניפולציה, אתה יכול לשחק את המשחק על המגרש, ולהיות השחקן המצטיין על המגרש. אני תמיד אני נותן דוגמה שלי, כי אני חושב שהייתי שחקן הכדוריד הכי פחות מוכשר בישראל. ממש, אני חושב שהייתי הכי פחות מוכשר שיכול להיות בישראל בכדוריד, אבל היה לי משהו אחד, אני חושב שלא היו להרבה אנשים אחרים, היכול להיות שהייתה להתאמן שעתיים, שלוש לפני, שעה אחרי, שחרור, הפכתי להיות מכונת אימון מאוד מאוד חזקה, והגעתי לאן שאני רציתי להגיע בחיים שלי בכדוריד, שזה היה החזון שלי בעבר, או אם ניכנס לזה מקומות אחרים, הקמתי פעם כל מיני תנועות, והייתי חבר מועצה, וכל מיני דברים אחרים שעשיתי בחיים שלי שמאוד מאוד אהבתי פעם, הכל אני חושב שהוא הרבה פחות על כישרון והרבה יותר על מה שאני נותן. ואתה כרגע עוד איזה טיפ קטן כזה, שהוא לא טיפ, אבל הוא חוכמה לחיים. כשלומדים שהכל נכנס בתוך נוסחאות, נורא קל לעבוד. אני אתן לך דוגמה, למשל, שכמה אנשים יודעים היום בדרכי הגישה, אפשר ללמוד דרכי גישה לאופן קבלת ההחלטות אצל הצד השני. ככל שאתה לומד את זה יותר ואתה מיומן בזה יותר, אתה רואה שיש דרך גישה נורא נורא ברורה. והייתה לך איזושהי נוסחה כזאת קטנה, תרשום אותה, תראה כמה אנשים מתאמנים עליה. תחשוב שאם היינו מייצרים דיאלוג, סגנון תקשורת עם כל אחד, ואנשים היו עובדים לפי הנוסחה הבאה. תחשוב שכל פעם שמישהו מדבר, אני צורב, אני מתחבר ואני מוביל. תקשיב, צורב, מתחבר ומוביל. אם תסתכל איך אנשי מכירות מדברים, הם לא צורבים שום מילה מהצד שני שאמר, הם לא יודעים להתחבר בנוסחה והם לא יודעים להוביל. נניח שאתה מרים טלפון למישהו כרגע, ואני אתן לך דוגמה קטנה, ויש פה אלפי דוגמאות, נניח שאתה משל למישהו טלפון, ותקשיב, מדבר ניר מהמשרד של R&D, רציתי לעניין אותך ב. אתה יודע שאני אומר לך, תקשיב, אין לי דקה כרגע, אני מחתן את הבן שלי מחר, אני לא יכול לדבר איתך כרגע, תחזור לה ביום ראשון. מה יעשו 90% מאנשי המחירות? ינתקו את הטלפון, ויחזרו לה ביום ראשון שני, בדרך כלל אם הוא מקריא את המספר שלך, אז עכשיו הוא כבר לא עונה לך יותר, כי רשום ניר אינה לו לענות, וכרגע גמרת, צרפת לו את השיחה. עכשיו, אם האיש מכירות מיומן, באותו רגע הוא היה צריך לצרוב, להגיד לו, הוא שמע, אמר לו, מה כרגע הצד השני? אמר לו, אמר לו שהוא מתחתן. עכשיו כמובן שבין הדוגמאות אפשר למחביר, הוא יצרוב את המילה חתונה, הוא יתחבר, הוא אומר לו, אני מבין שאתה עסוק לגמרי, אני מבין שאתה עסוק, עכשיו הוא ייקח משהו במקום של גם אני. גם אני חיתנתי את הבן שלי לפני שנה, אני מבין מה זה אומר, אני מבין מה זה אומר, תשמע, יש לי משהו שהוא, עוד לא היה דבר כזה בישראל, אני חייב 10 שניות מהזמן שלך להגיד לך רגע משהו ואחרי תקבל החלטה. עכשיו, שוב לנסות. עכשיו, ברגע שהצלחת לייצר צריבה, חיבור והובלה על ידי שאלה, פתאום הצד השני, יש סיכוי, לא אמרתי שזה עוד יקרה, יש סיכוי על פי המשחר הזאת, שהוא שיהיה איתך עכשיו על הקו, וגיד לך, טוב, נו, תן לי כך דקה, דבר מהר. ופתאום יש לך כבר עכשיו פתוח, דבר. עכשיו, כמה פעמים קרה לך, אבינו, שמישהו אמר לך, אין לי דקה, ואחרי זה עשה איתך שיחה של שעתיים?
כל הזמן זה קורה.
בדיוק, כי לאנשים יש זמן ויש כסף, אין להם תיעדוף. אם אתה יודע לדבר מספיק טוב, אתה רואה שאנשים יש זמן ויש כסף, וזה לא רחוק להם. כי אם אתה עובד לפי נוסחה, ובתודעה שלך היא שיטתית, ואתה בתודעה ניגש לכל אחד, ואתה צורב, ואתה מתחבב, ואתה מוביל, והחלקים הבאים זה כמובן לדעת איך לענות לכל מי שאומר יקר, אני רוצה לחשוב על זה וכאלה, שזה החלקים הבאים, רואים פתאום שעולם המחירות, לא רק שלא נורא, הוא גם כיף גדול.
טוב, יפה. אז לפני שאני אגיד לך תודה, אני אשאל אותך, איך אפשר להתחבר אליך? מי שעכשיו שמע את השיחה הזאת ויוצא להתקדם איתך, אולי לבוא לסדנה, אולי לשמוע איזושהי הרצאה באינטרנט, מה הם צריכים לעשות עכשיו?
אז תראה, קודם כל יש לנו מה שנקרא דף אומנות המחירה של ניר דובדבני בפייסבוק, שזה דף שיש בו גם טאב, שברגע שאתה נכנס פנימה לטאב הזה, אתה יכול כבר להתחיל לקבל חומרים חינמים שלנו, כמו כל מיני נוסחאות כאלה שרגע דיברנו עליהם. זאת אומרת, אתה אוטומטית מקבל מאיתנו כמה וכמה, נקרא קורס מחירות באינטרנט, שאתה מתחיל לקבל מאיתנו. אנחנו כל חודשיים מופיעים בבית ציוני אמריקה. ההופעה הבאה שלנו היא ביום שישי, השני לחמישי. יהיו שם 400 אנשי עסקים ומחירות. אני מאוד גאה להגיד שזה דרך אגב הפעם ה-31 רצוף שאנחנו עושים את זה. כל פעם אנחנו מביאים בין 220 ל-400 אנשים. אנחנו פעם בחודש וחצי עושים 220, ופעם בחודש וחצי, פעם בחודש חודשים את ה-400. הפעם הקרובה היא 400 אנשים. זה נהפך מקום מפגש מדהים להמון המון נטוורקינג והרבה מאוד אנשים, המון המון הזדמנות עסקיות. הם מקבלים שם את ההרצאה שנקראת זה 4 שעות של 10 המפתחות להצלחה בעולם המחירות. אני נורא גאה בהופעה הזאת, כי באמת דרך אגב אפרופו ההתחלה, זה התחיל, אבינועם, זה התחיל מ10 אנשים בחדר.
כן.
זה התחיל מ10 אנשים בחדר, והיום אנחנו כבר פעם 31 לכיוון של 400, אז כמובן אפשר לפגוש אותנו גם שם, ואני מזמין את כולם להיחשף לעולם המרתק הזה, ואני יודע שכל מי שנכנס בפנים ונדבק במחלת המחירות הזאת, הוא מדביק את כולם, וזה אהבה גדולה.
נהדר, נהדר. אז ניר, אז אני רציתי להגיד לך תודה על השיחה הזאת, היה לי מאוד מאוד מעניין, אני גם למדתי הרבה מאוד.
תודה לך על ההתאמנות, אבינה.
בשמחה, בשמחה, ואנחנו נשתמע בהמשך, להתראות.
תודה רבה.
ביי.